במשנה בדף קוף כבב אומרת שהמחלק נכסיו על פיו ובא לאחד ומעט לאחר וישבה להן את הבכור, דבריו קיימים. ואם אמר משום ירושה, לא אמר כלום. כתב בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, משום מתנה, דבריו קיימים. דהיינו שאדם יכול לחלק את נכסיו שלא על פי אותה חלוקה טבעית של ירושה שבתורה, אבל בתנאי שיאמר משום מתנה. ובסוף המשנה מודגש שגם אם נקט בשני הלשונות, דהיינו פעמים נקט לשון ירושה ופעמים נקט לשון מתנה, אם נקט בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, משום מתנה, דבריו קיימים. דהיינו שלשון מתנה שהוא נוקט באחד השלבים, בעצם מועילה ומשפיעה על כל השלבים כולם. והגמרא בדף קפטט עוסקת בשאלה איך דמי מתנה בתחילה, איך דמי באמצע, איך דמי בסוף. כי אתה מבדים מי אמר רבי יוחנן, תינתן שדה פלונית לפלוני וירשה, וירשה זוהי מתנה בתחילה, ירשה ותינתן לו זוהי מתנה בסוף, ירשה ותינתן לו וירשה זוהי מתנה באמצע. ואז מתפתח דיון בגמרא, אדם אחד שדה אחת, אדם אחד שתי שדות, שני אנשים שדה אחת, שני אנשים שתי שדות, על כל הווריאציות שעולות כאן. בסופו של דבר אומרת הגמרא, ורב ששת אמר אפילו שדה, שתי שדות ושני בני אדם, דהיינו גם אם מדובר בנתינת שני שדות, שתי שדות לשני בני אדם, ולאחד נקט לשון מתנה ולשני נקט לשון ירושה, לשון מתנה שנקט לגבי אחד מועילה גם לגבי השני, אף על פי שלגביו הוא נקט בלשון ירושה. זו עמדתו של רב ששת. אמר רב ששת מינה מנהלה דתניא, האומר תנו שקל לבני או לבני בשבת, יותר נכון לבני בשבת, וראויין ליתן סלע, נותן להן סלע. ואם אמר אל תיתנו להן אלא שקל, אין נותנים אלא שקל. ואם אמר אם מתו ירשו אחרים תחתיהם, בין שאמר תנו בין שאמר אל תיתנו, אין נותנים להם אלא שקל. כאן כמובן שכיוון שהוא אמר אל תיתנו, כיוון שהוא אמר שאם מתו ירשו אחרים תחתיהם, זאת אומרת המותר הוא מייעד אותו עבור גורמים נוספים, לכן כאן כמובן אתה לא יכול לתת לו יותר מה שהתורה נתנה לו, סליחה, יותר מה שנתן לו בפירוש, זה אותו שקל שהוא נתן לו ואין לתת לו יותר מזה. וכאן הרי הוא אומר, תנו לבני שקל בשבת, ואת המותר ירשו אחרים תחתיהם. יש כאן לשון מתנה בתחילה ולשון ירושה בסוף. והאחה דכי שתי שדות וכי שני בני אדם דמה וקטן לדקנה, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה בראוי ליורשו. כאן אין לך ראיה, יכול להיות שאותם אחרים שאתה רוצה שישרו תחתיהם הם ראויים ליורשו, על פי שיטת רבי יוחנן בן ברוקה, שאדם יכול להעדיף יורש בין יורשיו להנחיל להם. אני מבקש להדגיש כבר כאן, אני מקווה שכולם כבר עסקו בזה, מי שעוד לא הגיע לסוגיית רבי יוחנן בן ברוקה, אז לוודאי אתם יודעים שיש מחלוקת בדעת רבי יוחנן בן ברוקה, האם עמדתו של רבי יוחנן בן ברוקה היא שיכול להעדיף כל יורש בין היורשים, או שמא אינו יכול להעדיף אלא בין הבנים דווקא, אבל אינו יכול להעדיף סתם יורש בין יורשים, אם זה בת בין הבנים או אח בין הבנים, זה הוא לא יכול להעדיף. ואכן להלכה אנחנו פוסקים שיכול להעדיף רק בין הבנים, וגם הרשב"ם כאן כשהוא מפרש את הסוגיה הוא מפרש כאן, שלא להתבלבל, הרשב"ם בתחילת הסוגיה מדבר על ירשו אחרים פלוני ופלוני ולא בני ולא בני בני וכו'. אז כאן כשהוא אומר את זה, כמובן זה במינה שאותם אחרים אינם ראויים ליורשו, שהם באמת זקוקים ללשון מתנה. אבל למסקנה או לאותו שלב בסוגיה שרב ששת בעצמו הוא מוטיב לה והוא מפרק לה שאומר ראויים ליורשו, אז כמובן מדובר בין הבנים. וכך אומר הרשב"ם, דהי דקנו אחרים בלשון ירושה, לאו משום דמהנה ללשון מתנה דאידך, אלא משום דהנה אחרים הבו ראויים ליורשו, כגון בנה ואחד דמה, כגון דלשניים מבניו ציווה לתת שקל בשבת, ואם מתו יירש אחד משאר בניו כל המותר, ואף על גב דאיקה עוד בנים אחרים, ואיקה נמי בנים להנה שמתו, וכרב יוחנן בברוקה דאמר לקמן, ואם אמר על בן בן הבנים יירש כל נכסי דבריו קיימים, וכו' וכו'. זה פחות או יותר המהלך של רב ששת, אלא שגמרא אומרת, אמר רבה שתשמע יש לרב ששת טענה נוספת, ושם רב ששת, רב אשר מביא ראיה, ששם אתה לא יכול להגיד בראויים ליורשו, וזה בגלל הסיפור הבא, נכסי לך, ואחריך יירש פלוני, ואחרי אחריך יירש פלוני, מת ראשון קנה שני, מת שני קנה שלישי. ואם מת שני בחיי ראשון, יחזרו נכסים ליורשי ראשון. והאה אחד איך שתי שדות ושני בני אדם דם וקטן את הקנה. וכי תימה אחנה בראוי ליורשו, מה תגיד שגם כאן כולם ראויים ליורשו? אם כך יש לנו בעיה. ורבי יוחנן מברוקה יחי מת שני קנה שלישי. השלח רב אחה ברד רב איביה לדברי רבי יוחנן מברוקה, נכסי לך ואחריך לפלוני וראשון ראוי ליורשו, אין לשני במקום ראשון כלום. שאין זה לשון מתנה אלא לשון ירושה. וירושה אין לה הפסק, תיובדה דחולו, תיובדה. לאור הברייתא הזאת חייבים להגיע לכך שאכן לשון מתנה לאחד ולשון ירושה לשני, גם בשני בני אדם ושתי שדות, חייבים להגיד שזה מועיל, כי זה מה שכתוב כאן, כי אם זה לא היה מועיל, זה היה מועיל רק בראוי ליורשו, אז לגבי השני, אם מת שני יגיעו ליורשי שלישי, כאן אתה כבר לא יכול להגיד בראוי ליורשו, כיוון שאם זה ראוי ליורשו והשני קיבל את זה בתורת ירושה הראשון, מאלה אתה יכול להגיד שקיבל בתורת מתנה, ואז יש לו הפסק ולכן זה מגיע לשני. אבל השני, הרי בוודאי אתה אומר רק בראוי ליורשו, אז זה מדין ירושה. אם זה מדין ירושה, ירושה אין לה הפסק, היא לא יכולה לעבור לשלישי. זה פחות או יותר מה שעשיתי סקירה קצרה של הסוגיה. אם כן, בסוגיה כאן עולה העיקרון הזה של ירושה אין לה הפסק, דברי רב אחא בר איביה, לא כל כך ברור בתוך הסוגיה מה בסיסו של העיקרון הזה של ירושה אין לה הפסק מצד אחד, גם לא ברור היקפו של הדין הזה. הראשונים אספו בשאלה הזאת של היקף הדין הזה של ירושה אין לה הפסק, דווקא לאור העובדה שהם התעוררו להקשות מתוך הסוגיה עצמה, מהמקרה הראשון שהובא בסוגיה. דהיינו, אותו מקרה ששם הברייתא שרב ששת הביא, של האומר תנו שקל לבני בשבת, ושם נאמר שאם הוא אמר, אם אמר, אם מתו, ירשו אחרים תחתיהם, אז אין נותנים להם אלא שקל. ואומרת הגמרא שאם האחרים ראויים ליורשו, אז הנה חינם הם מתו הבנים, אותם אחרים ירשו תחתיהם. וכאן מתעוררת שאלה בראשונים, שאלה כזו. שאלה היא פשוטה. כשאדם אומר תנו שקל לבני בשבת, ואחר כך הוא אומר ואם מתו ירשו אחרים תחתיהם, כרגע הוא נותן שקל לבניו בכל שבוע, נכון? והוא אומר שכשימותו, אז המותר יהיה של אותם אחרים. מה קורה בינתיים עם כספי, עם אותם כספים שהאדם השאיר? לכאורה, אחרים הוא רוצה שירשו רק אחרי שימותו הבנים. זאת אומרת שכרגע מי יורש את כל הנכסים? הבנים. אין ברירה אחרת. כל עוד האב לא אומר מילה, ברירת המחדל היא שהבנים יורשים אותו. אז יוצא שהאב בעצם, אם אני מבין נכון את הסיפור, האב אומר תנו שקל לבני בשבת, הוא רוצה לתת לבניו שקל, נניח כרגע בתורת מתנה, לזה עוד ניכנס עוד מעט ביתר רחבה. אז כל שקל שהולך להם כל שבוע, זה בתורת מתנה. כל משהו מעבר לשקל השבועי הזה, זה אצל הבנים בתורת ירושה. כשהם מתים, זה עובר לאחרים, כתוב. והרי ירושה אלה הפסק. זאת אומרת, עד שאתה דן בברייתא השנייה של ואחרי אחריך לפלוני, ושם אתה מוכיח לי שירושה אין לה הפסק, כן? לכאורה כבר בברייתא הזו, יש לנו, אנחנו נתקלים בבעיית ירושה אין לה הפסק. אתם מבינים את הבעיה בתוך הברייתא הראשונה? זאת הבעיה שניצבת כאן. אני מדגיש, הנחת היסוד של המהלך הזה בנויה על כך שכשאדם אומר תנו שקל לבניי בשבת, הכוונה היא, נניח, נכון שאנחנו לא יודעים כמה זמן הם יחיו וכמה זמן יימשך המהלך הזה, אבל בוא נניח שהם יחיו איקס שבועות, זה יכול להיות גם 10,000 שבועות, לא להתבהל, אני לא קוצב להם חיים קצרים, בסדר? יחיו איקס שבועות, אז יש לנו פה, האבא היה מיליארדר, בסדר? גם אם יחיו עד 120, עדיין משקל לשבוע יישארו עודפים גדולים, בסדר? אז ההנחה היא שכל אותם שקלים שיתחלקו פר שבוע, אלה מקבלים אותם בתורת, כרגע לפחות לפי לשון הברייתא, בתורת מתנה, אוקיי? ואת שאר הנכסים הם מקבלים בתורת ירושה, ולכשימותו יקבלו אחרים במקומם את זה בתורת ירושה, ואז השאלה היא, לכאורה ירושה אין לה הפסק, איך אתה מעביר את זה הלאה, נכון? זאת השאלה. כאן יש לראשונים פתרונות רבים, שונים ומגוונים, כמובן שכל אחת מהפתרונות משקף כאן עמדה אחרת, אגב בשאלות שונות, לכן אנחנו ננוע היום בין דיונים שונים, אבל אני מקווה שלפחות בסופו של דבר תתבהר לנו כאן התמונה בהקשר לדיון שלה. אני מבקש לפתוח במהלך הראשון בסוגיה, הוא הכיוון שלה שמפתח. ורש"י מפתח אותו כרגיל בשתי מילים. רש"י בכתובו דף סמכתת עמוד ב', הוא אומר, אם מתו ירשו האחרים תחת הבנים האלה, אומר רש"י, אם מתו הבנים בלא בנים. שתי מילים, בלא בנים. די בזה. דהיינו, כך מבינים בפשטות בשיטת רש"י, וזה נראה לי גם הסברה הפשוטה, אם כי יש מי שדן בדבר הזה, אבל לעניות דעתי נראה לי שזה הפירוש הפשוט ברש"י, כך גם מבין הבית יוסף, ונראה לי פירוש סביר. דהיינו, עמדת רש"י היא כזו, שאם אותם בנים של האב הנותן היו מתים והיו להם יורשים, אז פשיטה, ירושה אין לה הפסק. ברגע שהם מתים, זה עובר הלאה לבנים הבאים. אלא שכאן מדובר שאותם בנים שמתו, בני האב הנותן שמתו, לא הניחו בנים. ואם לא הניחו בנים, אזי אין כאן בעיה, ירושה אין לה הפסק. למה? כי אם אין להם בנים, אין להם יורשים. זה לא כל כך פשוט. למה? כי ירושה ממשמשת עד ראובן. מה פירוש אין להם יורשים? אין להם בנים? אז יש אחים, יש אולי אחי האב, יש כל מיני וריאציות שיכולים לרש. מסביר הבית יוסף שבסיטואציה הזאת, כיוון שהבית יוסף כרגע מבין שכשהוא אמר תנו שקל לבניי בשבת, אז הוא אמר תנו שקל לכל בניי בשבת. אז ברגע שמתו הבנים, הכוונה כמובן מתו כולם, אז אין כבר, אי אפשר לדבר על אחים, כי כל הבנים מתו, אז אין אחים לאותם שמתו, כן? ואם רש"י אומר גם מתו בלא בנים, אז אין כאן בנים, אין כאן אחים, מי היורש הבא בתור אם אין בנים ואין אחים? האבא עצמו. אז האבא יורש אותם בקבר, נכון? האבא כבר הלך לעולמו מזמן, כן? האבא יורש אותם בקבר, והוא יכול עכשיו, מכוח האב זה מגיע לאחי האב. מדין רבי יוחנן בן ברוקה, כן? יכול האב להגיד יירש פלוני ולא פלוני, הוא יכול להגיד שאח אחד יירש ולא השני וכולי, כי הרי בלי אמירת האב בכל מקרה זה יעבור לאחי האב. לכן בלי האחריך, לפי הסיטואציה הזאת, לא צריכים את האחריך של האב. כמובן שצריך להגיד שהאחריך של האב נחוץ בשביל כשאם האב מעדיף את אחד מאחיו על פני שאר אחיו וכו', אז הוא יכול להנחיל רק לפלוני מאחיו ולא לפלוני אחר. זה פחות או יותר המהלך שמביא כאן הבית יוסף כאן. יוצא אם כן שרשי אכן מבין את סוגייתנו שהאחים, הבנים סליחה, של הנותן אכן יורשים את שאר הנכסים שהם לא באותו שקל לשבוע, הם יורשים את שאר הנכסים מדין ירושה, ועקרונית אם היו להם בנים אז היינו אומרים ירושה אין לה הפסק וזה היה עובר עליהם. פה מדובר בסוגיה בסיטואציה שבה אין להם בנים, ולפי הבנת הבית יוסף גם אין להם אחים, אז אין בנים ואין אחים, ממילא האב הוא זה שיורש, לכן האב באומרו ירשו אחרים תחתיהם, זה כן, כיוון שהאב רשאי מדין הנחלה של רבי יוחנן בן ברוקה לעדיף בין זה או אחר, יכול לתת להם מדין הנחלה של רבי יוחנן בן ברוקה. אז ואם מתו ירשו אחרים תחתיהם, הכוונה אם ימותו בלא בנים, כי אם ימותו עם בנים לאב אין זכות ציות שם, כי ירושה אין לה הפסק, רק אם ימותו הבנים בלא בנים אז הירושה בעצם חוזרת אל האב, ואז האב יכול לומר ירשו אחרים תחתיהם. זה פחות או יותר מה שיש לנו כאן בסוגיה. כן, כן, כן. איפה אתה רואה את זה בבית יוסף? איפה, איפה אתה? כן, אבל בתנאי שיתן מתנה למישהו אחר. פה הוא לא אמר מתנה, הוא אמר ואם מתו ירשו אחרים תחתיהם. אם אני רוצה שאחרים יקבלו מדין ירושה זה חייב להיות רק על איבד רבי יוחנן בן ברוקה, כמו שהוא אומר בהמשך. ואם תאמר אם כן בלא מינותו היו יורשים, יש לומר דאחר מעסקינן כגון שציווה להוריש אחר בניו יורש בין היורשים, כגון אח בין האחים שאילולי אמירתו היו חולקים בין כולם, ואשתה אחד או שניים מהם נוטלים הכל. זה הכל, כך מסביר רבי יוסף בעצמו. זה נכון, הוא יכול עקרונית ברגע זה להגיד במקום לתת ירושה, יכול להגיד, ואם מתו, פלוני יקבל את מתנתה. בסדר? יקבל את זה בתורת מתנה. זה בתורת מתנה ודאי יכול להגיד גם לאדם אחר. לאו דווקא ליורשים. אבל אם בתורת ירושה, זה חייב להיות רק על פי הכללים של רבי יוחנן בן ברוקה, בן בן הבנים, אח בן האחים וכו'. מה שיוצא משיטת רש"י, מהדבר המיוחד הזה ברש"י, עוד בהמשך אני אציין עוד נקודה אחת ברש"י, כרגע נציין רק פרט אחד בעניין הזה. מרש"י יוצא שלדעתו יכול האב מראש להנחיל אותה ירושה שכרגע אין לו, כי מה שיש לו כרגע הוא נותן, הוא מוריש לבנים שלו, נכון? רק מה? אחרי שהוא מוריש כרגע לבנים הוא אומר אם יבוא יום שהוא כאב יירש את בניו בקבר, שבניו ימותו בלא בנים, אזי הוא רוצה שאותם נכסים שהוא יירש, הרי הוא מנחיל אותם בהנחלה של רבי יוחנן בן ברוקה לאח זה ולא לאח אחר וכו'. זה מה שהוא רוצה לעשות. וזה דיון גדול וארוך שיש בפוסקים, גם בראשונים, גם באחרונים, שדנים בשאלה האם הנחלה של רבי יוחנן בן ברוקה מועילה גם בנחלה הבאה לו לאחר מכאן. תהיינו בדבר שלא בא לעולם. יכול להיות שהנחלה של רבי יוחנן בן ברוקה היא רק בנכסים שיש לו כרגע, לא בנכסים שיבואו לו אחר כך. כי כרגע את הנכסים שיש לו, את מה הוא מנחיל? אחר כך ירשו אחרים תחתיהם. לא את הנכסים שיש לו עכשיו, כי את הנכסים שיש לו עכשיו לפי הבנת רש"י, זה הוא נותן לבנים. זה הבנים כרגע יורשים. כל הנקודה היא, לפי ההבנה הזאת, שאותם נכסים שיבואו אחר כך, כן? רק הנכסים שיבואו אחר כך, אם ימותו הבנים שלו ולא בנים, ואז הוא ירש אותם, כן? הוא עדיין לא ירש אותם. זה משהו עתידי, זה ודאי ראוי ולא מוחזק בהם. כן? אותם נכסים שיבואו אחר כך, בזה הוא יכול כרגע להוריש אותם ולהנחיל אותם בהנחלה של רבי יוחנן בן ברוקה, שיגיד ירש פלוני ולא פלוני. ירשו אחרים תחתיהם. זה מה שיוצא מרש"י. והקסות אכן אומר שזאת שיטת רש"י, אבל ראיתי כבר שיש כאלה שדוחים שיש להבדיל בין, גם אם אני אומר שהנחלה של רבי יוחנן בן ברוקה לא עובדת בדבר שאין לו, בדבר שלא בא לעולם, כן? כאן הרי הנכסים האלה כבר קיימים בעולם, אלא וכרגע הם ברשותו, כן? אלא שהם עתידים לצאת מרשותו ואולי לחזור אליו, אולי בנכסים כאלה יותר קל לעשות את המהלך הזה, אבל כל פנים, לפי המתווה הזה, כרגע, אני מדגיש שוב, אני מסביר כרגע את עמדת רש"י, על פי הבנתו של הבית יוסף, וכך גם מבין הקצות. בסדר? זה הקצות בסימן בשום ג'. אני מסביר כרגע על פי ההבנות האלה, בהמשך, אני אציע רעיון אחר ברש"י, שיהיה לעניות דעתי לפחות יותר מדויק בלשונו של רש"י, אבל כרגע בואו נניח להסבר שאני מבקש להציע, אני רוצה שנבין כרגע את מה שהבית יוסף והקצות מסבירים. אני מדגיש שוב, על פי הבית יוסף והקצות, רש"י אומר מתו הבנים בלא בנים, ואז האב עקרונית יורש אותם בקבר, ואותה ירושה של אב בקבר כרגע האב עוד לפני מותו מבקש שאם יבוא יום והוא ירש בקבר הוא רוצה להנחיל אותם ברבי יוחנן בן ברוקה, כן? שזה דבר שנתון בוויכוח, האם אב יכול להנחיל ברבי יוחנן בן ברוקה על פי הגישה שלו, האם אפשר להנחיל רק על דבר שבא לעולם, רק נכסים שיש לו עכשיו ביד ולא על נכסים העתידים לבוא. וכאן לא רק שהוא רוצה להנחיל נכסים העתידים לבוא, אלא הוא רוצה להנחיל בהנחלה הזאת הנכסים שעתידים לבוא אחר מותו בכלל. וזה מה שיוצא מרש"י, שהדבר הזה אפשרי לפי ההבנה הזאת, לכן אין לנו כאן בעיית ירושה, אין לה הפסק. מובן? עקרונית ירושה באמת אין לה הפסק, ואם לבנים יהיו יורשים, אז כן, אלא שפה היורש של הבנים האלה, האב בעצמו, לכן הוא יכול בעצם להנחיל בהנחלה מוקדמת בשיטת רבי יוחנן בן ברוקה לבנים או לאחים או לאלה שהוא חפץ בעיקרם. טוב, זה מהלכו של רש"י. מהלך מפולפל, מטולטל, ובסופו של דבר בעצם אומר לנו אין כאן בעיית ירושה אין לה הפסק, כי מדובר של הבנים אין יורשים, והיורש של הבנים הוא בעצם האב בעצם. זה פחות או יותר מה שיוצא לפי השיטה הזאת. גישה אחרת, גם כן עוקפת לגמרי את הבעיה, היא גישתו של הרשב"ם. הרשב"ם כן אצלנו בסוגיה. הרשב"ם כותב כאן ש... הבנים שיורשים כאן, שמקבלים את הנכסים מהאב, הם מקבלים את כל הנכסים בתורת מתנה. לכן אין לנו כאן בעיה של ירושה, אין לה הפסק. כך כותב הרשב"ם. תסתכלו ברשב"ם בדף קוף למד ג'. שם הרשב"ם כותב, רואים אם אותו מקבל מתנה בשורות ברחבות שם בשורה השביעית, שמינית, משהו כזה. רואים אם אותו מקבל מתנה ראו ליורשו, כגון בן הבנים, נוטלן בתורת ירושה כרבי יוחנן בן ברוקה. דכיוון דראוי ליורשו, מסתמה להוריש לו נתכוון, הועיל ולא פירש לשון מתנה. אבל גבי ירושה אין צריך לפרש דיומלה כערית. ילקח כל אחד דעיקה לאוקמה בירושה, דתפסה מן התורה, לא מקנה למסתמה במתנה למי עקר נחלה דאורייתא. אז מסתמה לא אומרים שאדם עקר ירושה, אלא אם הוא נקט לשון מתנה, ומזה יוצא שלכן ירשו אחרים תחתיהם באמת בתורת ירושה אם הוא ראוי לירשו, הירושה אין לה הפסק והבנים כבר זכו בירושה, לא. אומר הרשב"ם, כיוון שלגבי הבנים הוא אמר, תנו שקל לבני לשבת, אז זה בעצם מתנה, ובמתנה יש לה הפסק. אבל לכאורה אינו מובן. מה הם מקבלים בתורת מתנה? אותו שקל שבועי, נכון? אבל הרי אותו שקל שבועי, גם אם יחיו 120, יגיע למניח ל-10,000 שקל. עדיין האב השאיר 5 מיליארד שקל. מה עושים עם היתרה? בתור מה הם מקבלים אותה? כאן יוצא משיטת הרשב"ם, שבעצם כשאדם אומר תנו שקל לבני, לבניי בשבת, אין הכוונה שהוא נותן להם רק שקל. הכוונה היא שהוא בעצם מנחיל להם את כל רכושו. אלא שהוא אומר להם, אני רוצה שקצב הבזבוז של אותה מתנה שאני נותן לכם, מתנה / ירושה, היא תהיה בקצב של שקל לשבוע. דהיינו, מבין הרשב"ם שהוא בעצם נותן להם את הכל בתורת מתנה. תנו, הוא משתמש בלשון מתנה. ולרשב"ם ברגע השתמש בלשון מתנה, אז זה חל בתורת מתנה. ואין הכוונה שהוא רק מוריש להם אותו שקל שבועי. לא. הוא מוריש להם את כל הנכסים בתורת מתנה. אבל הוא אומר, הקצב יהיה שקל לשבוע. קצב השימוש יהיה שקל לשבוע. ואזי, אם הבנים מתים, והוא רוצה שירשו אחרים תחתיהם, אז זה מצוין, זה אפשרי. כי פה מדובר במתנה, ומתנה יש לה הפסק. אדם יכול להגביל מתנה, אדם לא יכול להגביל ירושה, אבל מתנה יכול להגביל. זה מהלכו של הרשב"א. יוצא אם כן, שרש"י ורשב"ם שניהם יחד מסכימים שירושה אין לה הפסק. והמשנה של, או הברייתא של תנו שקל לבניי, מתפרשת על פי רש"י באוקימתא, שאומנם היא עובדת מדין ירושה, אבל האוקימתא היא של הבנים אין יורשים, ולכן אין בעיית ירושה, אין לה הפסק. ועל פי הרשב"ם, האוקימתא היא שהוא נתן להם את הכל בתורת מתנה, ולמתנה יש הפסק. זה לכאורה מה שקורה על פי שיטת הרשב"ם. השיטה הזו של הרשב"ם נתקלת בהתנגדות עזה בראשונים. היא פותחת בפנינו דיון רחב בשאלה האם מועילה בכלל לשון מתנה במי שראוי ליורשו. כשאדם אומר למי שראוי ליורשו אני נותן מתנה, השאלה אם זה בכלל מועיל. האם מועילה לשון מתנה במי שראוי ליורשו? והשאלה בעניין הזה היא שאלה כפולה, ביסודה. היא שאלה הלכתית, האם אדם יכול במי שראוי ליורשו ויכול לקבל את הכסף שלו בתורת ירושה, האם אדם יכול לתת לו את זה בתורת מתנה? ושזה יחול מדין מתנה ולא מדין ירושה. א', בית, יכול להיות שהשאלה היא לא שאלה הלכתית, אלא יכול להיות שהשאלה היא שאלה של כוונת האדם. יכול להיות שגם הוא משתמש בלשון ירושה, הוא לא, מתכוון לירושה, הוא מתכוון, סליחה, גם הוא מתכוון לשון מתנה, כיוון שביורשים יש להם אפשרות לרשת, אז יכול להיות שזה יחול מדין ירושה ולא מדין, יכול, אפילו שישתמש בלשון מתנה, יכול להיות שזה יחול מדין ירושה ולא מדין מתנה, כי אנחנו אומרים, מסתום מתכוון לירושה ולא מתכוון למתנה. אין לנו סיבה לומר שאדם שיכול לקבל את הנחלה הזאת בתורת ירושה, שהסתם אבא רצה לעקור את דין התורה ולתת לו את זה בתורת מתנה. אנחנו לא מניחים שזאת הייתה כוונתו. בעניין הזה, יש בראשונים מחלוקת מורכבת בשאלה הזו, ונדגיש כך, הרשב"ם כאמור סבור בצורה ברורה, שאם המוריש נוקט לשון מתנה, אז זה מועיל גם בראוי ליורשו, והמתנה תחול בתורת מתנה ולא בתורת ירושה. ברגע שאדם משתמש בלשון מתנה, זה חל בתורת מתנה. כך היא גם שיטת בעל המאור כאן בסוגיה. וההסבר לתופעה, לדין הזה הוא פשוט, כיוון שאדם הרי ודאי יכול לתת במתנה למי שאינו ראוי ליורשו, הוא יכול לתת לו מתנה, אז קל בחומר שהוא ייתן, הוא יכול לתת מתנה גם מי שראוי ליורשו, וכי בגלל שהוא ראוי ליורשו, הוא יהיה מנוע מהיכולת לתת לו מתנה? כך מנסח הדברים בעל המאור כאן, ולכן הוא סומש לו, יורש לא יגרע כוחו אלא, יורש אדם יש לו תוספת כוח, לא פחות כוח, אז יורש יכול לרשת גם בתורת ירושה וגם בתורת מתנה. אם אמר המוריש לשון ירושה, זכה בירושה, אמר לשון מתנה, זכה בתורת מתנה. הרמב״ם סבור קצת שונה מן הגישה הזאת, יש מקום לדון למה בדיוק עמדת הרמב״ם בעניין הזה. הרמב״ם פוסק שסתם לשון מתנה ביורשים, אם אדם אומר אני נותן ליורשיי או משהו כזה, או נותן לבניי, לשון כזאת, אז מתפרשת כירושה. גם אם נקט לשון מתנה, זה מתפרש כירושה. אבל אם המוריש פירש בפירוש שהוא לא מתכוון בתורת ירושה, אז זה יחול בתורת מתנה. כך אומר רמב"ם בהלכות שחייה, פרק י"ב הלכה ו', שכיב מרע שאמר נכסי לך ואחריך לפלוני, והיה ראשון ראוי ליורשו, ופרש ואמר לא משום ירושה אני נותן לך שאין לה הפסק, אלא במתנה ברי הפסקתיה, השני קונה מה שמשייר הראשון. אם כן, יש פה רמב"ם סיום את הלכה. רמב״ם, אם נרצה לראות את הדברים כולם, אז אומר הרמב״ם כך. שכיב מרע, אני קורא בהלכה ג' שם, נראה את כל המבנה עצמו. שכיב מרע שאמר נכסי לפלוני ואחריו לפלוני, אין לשני אלא מה ששייר ראשון. ואם היה הראשון ראו ליורשו, כגון שהיה בן מכלל הבנים, אין לשני כלום. למה? שכל לשון מתנה ליורש, הרי הוא כלשון ירושה. וירושה אין לה הפסק. ואף על פי שאמר בחרב לפלוני, כיוון שלשון מתנה ליורש מתפרש אוטומטית לדעת הרמב״ם, כירושה. ולכן אין לאחריו כלום, כירושה אין לה הפסק. איפה לשון מתנה ליורש באמת מתפרשת כמתנה? כשהוא לא אומר סתם אני רוצה לתת לבניי. לתת לבניי, אומר הרמב״ם, כשמדובר ביורש יש לזה תורת ירושה. אלא, אומר הרמב״ם הרחבה, אם הוא אמר בפירוש לא משום ירושה אני נותן לך שאין לה הפסק, אלא במתנה והרי הפסקתיה, השני קנה מה ששיהיה ראשון. כאן מפורש שבדעת הרמב״ם. מסתבר שעמדת הרמב״ם היא כזו, שבאופן סתמי, כשאדם משתמש בלשון מתנה ביורש, אז הפירוש הסתמי הוא פירוש של ירושה. כי אין לנו סיבה להניח שאדם מפקיע את דין התורה בלי צורך. ולכן אם אדם יכול לרשת, אז הוא ודאי יחול, הדין הזה יחול בתורת ירושה. כל מה שאומר הרמב״ם זה רק אם אדם אמר בפירוש, שם זה לא עניין של פרשנות. אם זה אדם אומר סתם מתנה, אז הפרשנות שלנו לסתם מתנה, אם מדובר ביורש, שמשמעותה כלשון ירושה. לעומת זה, אם אדם אמר בפירוש, אני רוצה מתנה ולא רוצה ירושה, אז אומר הרמב״ם זה טוב. זה יחול מדין מתנה. זאת אומרת שעמדת הרמב״ם בשאלה ששאלתי קודם, הדין הזה של לשון מתנה ביורשים האם מועילה או לא, עמדת הרמב״ם שאם היא לא מועילה זה לא מפני בעיה עקרונית הלכתית, אלא מפני בעיה פרשנית, שאני בדרך כלל נוטה לפרש דבריו שהוא מתכוון לירושה. אבל אם אין לי בעיה פרשנית, הוא מפרש בעצמו את דבריו ואומר אני לא מתכוון לירושה, אני רוצה מתנה, אז הרשות בידו לקבוע את זה, ואז זה באמת יחול מדיני מתנה. ואם זה מדין מתנה, מתנה יש לה הפסק, לכן נזכה אחריך. אבל אם אמר סתם לשון מתנה בלי לפרש, אז אנחנו מפרשים את זה כירושה, וירושה אין לה הפסק, לכן השני לא יזכה בכלום. זוהי שיטת הרמב״ם, שהיא כאמור שיטת ביניים, בין זו של הרשב"ם שכבר הזכרנו, הרשב"ם בבעל המאור מצד אחד, שפרשו בצורה ברורה ובהירה לדעתם. הרשב"ן ובעל המאור, תמיד כשאדם משתמש בלשון מתנה ביורשים יש לזה תורת מתנה. לדעת הרמב״ם, סתם לשון מתנה ביורשים יש לזה תורת ירושה, רק אם פירש ואמר לא משום ירושה אלא משום מתנה, יש לזה תורת מתנה. גישה שלישית יש, והיא שיטת הרמב״ן, שמביא כאן בשם הגאונים, שיטת הרמיגש והרמב״ן, ועוד, היד רמה, רבים מן הראשונים כאן, הם סבורים שלשון מתנה ביורש אינה יכולה לעבוד בכלל בתורת מתנה, גם אם לכאורה, כך יוצא מדבריהם, אני לא רוצה להישבע שכך, אבל הפשטות בשיטת הרמב״ן היא כזו, שגם אם יאמר הרמב״ן בצורה, גם אם יאמר האב בצורה מפורשת שלשון מתנה, אם דובר במי שראוי ליורשו, זה יחול בתורת ירושה ולא בתורת מתנה, ויחול על זה הדין של ירושה אין לה הפסק. מובן? אני מצטט את הרמב״ן כאן במלחמות בסוגייתנו בדף נ"ז עמוד ב', אומר הרמב״ן כך: לפיכך אמרו שאין שום לשון מפסיקה לעולם, דירושה גמורה היא, הואיל ואמרה התורה ביום הנחילו שכל מתנת שכיב מרע לראוי לירושה, ירושה קראה כתוב. ודעת הגאונים ז"ל כן, שאף לשון מתנה מפורש בראוי לירושו אינו אלא לשון ירושה. וטעם לדבר, משום דכל מה שאדם זוכה בו בירושה אין יכול לשנותו למתנה, דירושה דנפשי היבלי ולא שייך במתנה, וירושה דהיינם מתורה היא, כיוון שרוצה לזכותו לאחר מיטה, דרחמנה אמר להנחיל לכל מי שירצה ירושה דידי דבר תורה, ומטרה מן התורה עליו כלום היא, ילקח כל דקנה מדין ירושה כאלה. ונראה מדבריו של הרמב"ן שהוא סבור שהטעם שבא, שבגללו הוא סובר שלשון ירושה, לשון מתנה לא מועיל ביורש, זה בגלל ש, כך נראה מדבריו, שבגלל שלשון ירושה, ירושה ביורשים מועילה מדאורייתא. כן? מתנה מועילה רק מדרבנן. לא מדובר פה מתנה, מדובר פה על מתנת שכימרה. כן? מתנה, ומכאן מסתבר שאם יהיה מדובר ביורש שאב נותן לו בתורת מתנה ומקנה לו בתורת מתנה, כן? אז זה עניין אחר. שם, אם הוא מקנה לו בתורת מתנה, יכול להיות שגם הרמב"ן יודע שתועיל מתנה שם, כי הוא נתן לו בפירוש במתנה. כל מה שמדובר פה על זה שהוא אמר, אני רוצה תנו שקל בתור מצווה שהוא שכימרה. כן? בתור שכימרה, אז יש לנו דין, מתנת שכימרה שקונה. אבל להלכה אנחנו פוסקים, זה אומנם מחלוקת המוראים, להלכה אנחנו פוסקים שמתנת שכימרה מועילה רק מדרבנן. אומר הרמב"ן, כמה שמתנת שכימרה מועילה מדרבנן, וירושה מועילה מדאורייתא, אז אדם שיש לו אפשרות לזכות בנכסים מדאורייתא, אנחנו לא ניתן לו את הנכסים מדרבנן. בעצם יסוד העניין כאן הוא, כמה שמתנת שכימרה היא תקנה דרבנן, איפה חכמים תקנו את התקנה דרבנן? במקום של האדם הזה אין לו יכולת לירש, ואין לו לזכות בנכסים האלה, אלא על ידי המתנת שכימרה הזאת, אז תקנו לו בשבילו חכמים את הדבר הזה. אבל במקום שיש לו תורת יורש, והוא יכול לזכות מדאורייתא, אז למה חכמים צריכים לתקן תקנה דרבנן? חכמים תקנו את התקנה דרבנן בשביל לעקור את הירושה דאורייתא? זה לא עושים חכמים. זה פחות או יותר שיקול הסברה שמציע כאן הרמב"ן. כמובן, לפי הסברה הזו, אני מדגיש שהבעיה בלשון ירושה שאינה מועילה ב... סליחה, שלשון מתנה אינה מועילה ביורשים, זה לא עקרונית שיורש צריך רק לירש ולא לקבל מתנה. כי בוודאי לכאורה מסתבר, וכך גם הסברה לכאורה אומרת לנו, שאדם ודאי יכול לתת מתנה לבנה במתנת בריא. כן? הרי כל הסוגיה פה זה אם הוא נותן מתנה מחיים, אז פשיטה, כל ההורים נותנים מתנות לבניהם מחיים. שאז נגיד שאין לשון מתנה? מה פתאום? כל העניין הוא, כשמדובר על מתנה שאמורה לחול לאחר מיטה, ואיזו מתנה חלה לאחר מיטה? רק מתנת שכיבמרה. ומתנת שכיבמרה, כשהיא מתנגשת עם ירושה, כיוון ששתיהן חלות לכאורה לאחר מיטה, אז על זה אנחנו אומרים, מתנת שכיבמרה דרבנן, ירושה דאורייתא, אומרים, הגאונים, אומר הרמב"ן, כאן אני אומר שגם אם אמר בפירוש לשון מתנה, זה לא יועיל בתורת מתנה, זה יועיל רק בתורת ירושה. כאמור, זוהי תפיסתו של הרמב"ן. אני מוכרח להדגיש שלשון הרמב"ן בחידושים אצלנו כאן בסוגיה היא קצת מובילה יותר לכיוונו של הרמב"ם, שזה תלוי בפרשנות ולא איזה מין קביעה עקרונית כמו שראינו כרגע ברמב"ן במלחמות בשם הגאונים. בחידושים בסוגיה אבל בחיבורי הגאונים ז"ל ראיתי שאפילו אמר בפירוש לשון מתנה אמרין על לשון ירושהו, ואפשר כן למתנתו נמי כירושה שביהו וראוי לירושו, כיוון שאין צריך לומר לשון מתנה בירושה ניחלה, ואפילו אמר לשון מתנה כירושה חשבין עלי. כאן משמע שזה יותר שאלה פרשנית ולא שאלה הלכתית עקרונית כמו שהוא אומר בתשובות הגאונים. כך או כך, כן, יש לנו לפנינו אם כן שלוש גישות. או שתמיד לשון ירושה, לשון מתנה ביורשים, היא תמיד תתפרש כירושה ולא כמתנה, שיטת הרמב"ן והגאונים, או שתמיד תתפרש כלשון מתנה כשיטת הרשב"ם ובעל המאור, או שיטת הביניים של הרמב"ן, שאם אמר סתם לשון מתנה זה יחול בתורת ירושה, ואם הוא אמר לשון מתנה עם פרשנות ואין אני מתכוון לירושה, כשהוא אומר פירוש אני לא רוצה ירושה, אני רוצה רק מתנה, שם הרמב"ם אומר שזה יחול בתורת מתנה ולא בתורת ירושה. בעניין הזה, רק בנקודה הזאת אני אדגיש פה נקודה אחת חשובה שנתונה במחלוקת בין הנתיבות לבין המערית. המערית טוען, השולחן ערוך שם בסימן רשום ח' פוסק את עמדת הרמב״ם הזו להלכה. המערית טוען שדברי הרמב״ם שאם אמר בפירוש שהוא רוצה מתנה ולא ירושה, שזה יעבוד בתורת מתנה ולא בתורת ירושה, טוען המערית שזה נכון רק אם מדובר שהוא רוצה לדבר לעדיף בן על פני בנים אחרים. דהיינו, יש לו כמה בנים, והוא אומר לבן אחד, אתה תיתון, אז, והוא אמר את זה בתורת מתנה, אז זה יחול בתורת מתנה ולא בתורת ירושה. אבל זה בתנאי שזה בן בין הבנים. אבל אם מדובר שיש לו רק בן אחד, אין לו עוד בנים כרגע, אזי אומר המערית שם כיוון שאין שום נפקות למתנה או ירושה, כי בכל מקרה רק הוא אמור לרשת, כן? אם אני רוצה להעדיף אותו על פני אחרים, אני יכול עדיין להעדיף אותו מדיני ירושה על פי רבי יוחנן בן ברוקה, אני יכול להעדיף אותו בתורת מתנה. על זה אומר המערית, אני יכול להבין שאם אתה רוצה להעדיף אותו בתורת מתנה, אתה יכול להעדיף אותו בתורת מתנה. אבל אם יש רק בן אחד, שבכל מקרה הוא המועדף, בין אם זה מתנה, בין אם זה ירושה, הוא היורש, ואין בלדו, ואין בלתו, שם גם אם תגיד בפירוש אני רוצה מתנה ולא רוצה ירושה, אומר המערית, זה לא מועיל. נגד זה יוצא הנתיבות. הנה המערית כתב בסעיף קטן ה' בנתיבות, יש לכם בדף, דווקא בין הבנים, הוא דמהנה פירוש ועקירה, דיינו שהוא פרש, הוא רוצה מתנה ולא ירושה. פירוש, מתנה ועקירת הירושה. זה הכוונה פירוש ועקירה. כיוון שאותה התוספת שנותן לו, אינה ראויה לו משום ירושה של תורה, אלא כשאביו רוצה לנחילו ולזכותו בזה יותר לנחב. ולהכה מהנה למה שהוא פרש, דיין כוונתו מתנה זו לנחילה, אלא במתנה הוא נותן לו. אבל איך שאין שם יורש, אלא הוא, כיוון דמדין תורה הוא יורש את הכל, לא אמר כלום, דנחלה ממנה את ילה. איך למצא הקל ולומר, לא משום ירושה אני נותן? דבירושה אין לנו צריכים למתנתו ולא לדיבורו, כי כאן לא צריכים בכלל לא מתנה ולא דיבור, זה יחול מאליו. אז אין פה שום פעולה. אם האב יש לו ערך מוסף כאן באמירתו, אז אכפת לנו מה הוא אומר. כך אומר המערית. אם לאב אין ערך מוסף באמירתו, בין מתנה בין מרושה זה מגיע לבן, אז דל אב מאחת, תשתוק, זה לא מעניין אותנו מה אתה אומר, בכל מקרה זה יחול מתורת ירושה. זה פחות או יותר טענת המערית. כמובן בדברי המערית עולה כאן תפיסה מסוימת, שונה מהתפיסה הזו שראינו לפני כן ברמב"ן בשם הגאונים. כי ברמב"ן בשם הגאונים ראינו שהבעיה, גם אם אני אומר שיש לי בעיה עקרונית שאדם רוצה מתנה לירושה, למי שראו לירושו, זה יחול רק בתורת ירושה, אבל שם זה בגלל שאנחנו אומרים שאנחנו מעדיפים ירושה דאורייתא על פני מתנה דרבנן, כן? אבל אם מדובר במתנת בריא למשל, שם זה יכול לעבור. אין לנו בעיה עם זה. מה שכאן עולה מדברי המעריץ, שהבעיה שלו בזה שאין לשון מתנה מועילה ביורשים, בגלל שיש לנו התנגדות לעקירת דין התורה. התנגדות עקרונית לעקירת דין התורה. אז אם אתה יכול בכל מקרה לעקור את דין התורה הבסיסי על ידי הנחלה של רבי יוחנן בן ברוקה, כן? אז, ואתה רוצה לעשות את זה כאן בתורת מתנה ולא בתורת דרושה, אומר המעריץ, לא אכפת לי. זה מה שיוצא כאן מדברי המעריץ. הנתיבות על כל פנים חולק על זה, ואומר, אמנם מסתימת הפוסקים שלא חילקו בזה, מה שמע דין חילוק, והטעם נראה וכו' וכו'. לא נעריך כרגע בראיות שהנתיבות מביא לשיטה הזאת. על כל פנים, אני מראה לכם שגם בדעת הרמב״ם, שהיא דעת ביניים, עדיין יש לנו מחלוקת כאן בין המעריץ לבין הנתיבות, האם דברי הרמב״ם של הפרשנות של לשון מתנה ושעוקרת לשון ירושה, האם היא מועילה תמיד, כמו פשטות לשון הרמב״ם כשיטת הנתיבות, או על פי הגבלת המעריט, שזה תלוי רק אם הוא רוצה להרחיל בן בן הבנים. אגב, הכיוון הזה של הנחלת בן בן הבנים, כן, היא גם כן, זה כיוון שעולה גם בדברי היד רמה כאן, אני לא אעריך בו כרגע, רק אזכיר את עקרי שיטת היד רמה. היד רמה אומר, מחלק בין לשון מתנה ביורשים, מתי, הוא אומר שלפעמים נתחול בתורת ירושה, לפעמים נתחול בתורת מתנה. מתי? הוא אומר, על אותו חלק שהבן היה ראוי לירש בכל מקרה, אז זה מגיע לו בתורת ירושה. אבל רק על החלקים העוטפים שהאב רוצה לזכות אותו, על זה יחול דין מתנה. כן? זה מין, שוב, גישת ביניים שמחלקת בין, אומר, מה שיש עליו דין תורה של ירושה, נשאר תמיד דין תורה של ירושה. רק אותם חלקים עוטפים יחולו בתורת מתנה. אני יודע שאפשר לעשות כאן פילוסופיה פנימית, אם אתה אומר ככה, אז לא משנה, אתם רוצים תסבוכת מתמטית, אפשר לגשת לתסבוכת מתמטית, כן? לא אלאה אתכם עכשיו, אני מעדיף לעזוב את זה עכשיו, כן. לא, לא, זה לא אמר, לא, 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 זה ודאי שלא. מתנת בריא מחיה, ברור שהוא יכול לתת לו.
אבל הוא עדיין עוקר את
דין התורה, לא, אבל זה לדעתי, כל עוד זה חל מחיים, זה לא קשור לעקירת דין התורה. אני אומר רק שאצל המעריט, השאלה היא לא דאורייתא או דרבנן, כן? שמתת שכימרא היא רק דרבנן, וירושה דאורייתא, ואני מעדיף את הדאורייתא על דרבנן. לפי המעריט, אדם לא יכול לעקור ירושה של תורה. זאת הנקודה המרכזית. גם אם מתנת שכימרא הייתה דאורייתא, כן? אדם לא רשאי לעקור מתנת, לפי הרמב"ן, מה שיוצא ממנו, שלו מתנת שכימרא הייתה דאורייתא, וירושה הייתה דאורייתא, אז באמת הוא היה רוצה מתנה, היה נותן לו מתנה, אז לא אכפת לי, כן? המעריט טוען שהנקודה העקרונית שלו היא שאנחנו לא רוצים לעקור דין תורה. אז במקום שבכל מקרה אתה רוצה לעקור כי אתה מעדיף בין אחד על אחרים, כן? אז הוא אומר, כבר עשית את הצעד הזה לעקור, עכשיו לא אכפת לי, אני יכול להבין שאתה רוצה את זה בתורת מתנה, זה לא אכפת לי. אבל במקום שאתה, בכל מקרה אין נפקות, אתה אומר, רק אתה רוצה שזה יהיה בתורת מתנה ולא בתורת דושה, רק כדי לעקור בדווקא, להיות דווקאי נגד דין התורה, זה המעריט מתנגד לזה. טוב, כאמור, זה מחזיר אותנו אל אולי רק עוד נקודה אחת, לפני שאני חוזר לסוגיה שלנו, עדיין בשאלה של למה לא יכול להועיל לשון מתנה ביורשים, אז הסבר אחד אמרנו כרגע לפי מה שראינו בלשון הרמב"ן, שזה מתנת שכימרא דרבנן וירושה דאורייתא, חכמים בעצם לא תקנו את מתנת שכיב מרע דרבנן במקום שאדם יכול לזכות בדין ירושה של תורה. זה פחות או יותר יכול להיות עמדת הרמב"ן. יכול להיות שאפשר להציע, כן? הסבר אחר. על פי יסוד רמב"ן בכתובות פי ג', הרמב"ן בכתובות פי ג' אומר, כיוון שראוי ליורשו, מעתה הוא זוכה. הרמב"ן אומר ששם יורש בעצם במידה מסוימת נותן כוח ליורש בנכסים עוד לפני שהאב מת. כוח מסוים, זכות של יורש, לא בעלות ממש, בוודאי שלא. אבל יש איזה כוח מסוים של זכייה שיש לו את זה עוד מחיים. כי שם יורש יש גם מחיים. בפועל, הירושה בפועל תהיה לאחר מיתה. ויתכן שכוונת הרמב"ן, אם נרצה אולי לפרש כך, כיוון שלבן, לאותו יורש, קיימת זיקה מסוימת באותם נכסים עוד בחיי האב, אומר הרמב"ן, אדם לא יכול לעקור את הזיקה הזאת, הרי מתנה, כל מהותה, שזה הכל מתחיל משעת קבלת המתנה. במתנת שכיב מרע, הכל מתחיל לאחר מיתה. בירושה כבר משהו התחיל מדאורייתא. אומר הרמב"ן, באדם שראוי ליורשו, אז יש משהו מתחיל כבר מחיים. אתה לא יכול להביא להגיד עכשיו מתנה, כי על ידי מתנה אתה עוקר את משהו כבר זכה בו, כביכול מחיים. ולכן במי שראוי ליורשו, סבור הרמב"ן שהכל עובד בתורת ירושה ולא בתורת מתנה. אחרי הדברים הללו, אז כמובן שהמהלך של הרשב"ם בסוגיה הזאת, כן. עוד פעם, לא לבלבל. בחיים זה מתנה, זה עסקאות אחרות לגמרי.
אבל גם בחיים כבר הוא יורש. אבל עכשיו יורש מהתמונה.
אז אמרתי כבר, זה בתנאי שזה מגיע למוות, אז אותם נכסים, יש לו כבר זכות בהם בתורת יורש. עכשיו אתה אומר, לא, אל תזכה, תעקור את הזכייה שלך הזאת, תזכה רק בתורת מתנה. זה משהו אחר. אם אותם נכסים, האב נותן אותם במתנה, הרי אב צורך את נכסיו, האב יכול לצורך את נכסיו מחיים. אותם נכסים שלא הגיעו בכלל לסף ירושה, אז הם לא כלולים בכלל באותם נכסים שהבן זוכה בהם. לכן מה שנותן להם מחיים זה עניין אחר לחלוטין. לא לבלבל את זה. המתנה מחיים היא עניין שונה ומופרד לחלוטין, וזה תמיד בוודאי האב יכול לתת לבנו מחיים. לבנו או לכל אדם אחר מחיים בלי שום מגבלה. על זה אין מגבלה, זה גם לא אנטי הלכתי וכו'. כאמור, לפי המהלכים האלה, כמו שאמרנו קודם, אז יוצא שדברי הרשב"ם, שבסוגייתנו אין לנו מסתבכים עם ההלכה של ירושה אין לה הפסק, בגלל שהבנים זוכים בתורת מתנה, הם לא רלוונטיים. מובן? כיוון שלמי שראו לירושה הוא יזכה דווקא בתורת ירושה ולא בתורת מתנה. אשר על כן, נצטרך לחפש פתרונות אחרים. וכאן, אני רוצה להציב שתי דרכים. דרך אחת של הרי מיגש, ולאחריה את דרכו של הרמב"ן כאן בסוגיה. שתי הדרכים האלה הם דרכים מאוד מאוד מעניינות, בכל אחת מהן יש מבט מעניין. בשיטת הרי מיגש יש מבט מעניין על מושג הירושה בכללותו, ובשיטת הרמב"ן יש מבט מעניין על ההלכה הזאת של ירושה אין לה הפסק, שסוף סוף ניכנס אליו, לנסות לדון מה כלול, מה עומד מאחרי הביטוי הזה, ירושה אין לה הפסק, ושם אני בעזרת השם גם רוצה להציב את האלטרנטיבה בפירוש רש"י שכבר עסקנו בו. אבל נתחיל קודם כל עם הרי מיגש. אומר הרי מיגש. דחי אמרינן, אין לשון מתנה אלא לשון ירושה, וירושה אין לה הפסק. הנמיליך דאמר לנכסי לך, דמשמע דאקנינו ניהלי לכולי נכסי, דאף על גב דבלשון מתנה אקנינו ניהלי כיוון דראוי לירושו. האמרינן, אין לשון מתנה אלא לשון ירושה, וירושה אין לה הפסק. וכל שכן אחד לא אקנה למידה, לא בשול מתנה ולא בשול נושן, אלא שווקה למילתא סתם, שהוא בכלל לא אמר כלום, הוא רק אמר, אחריך יירש פלוני, הוא לא אמר תירש, תיתן, הוא לא אמר כלום לו, לבן. הוא רק אמר, אחרי הבנים אני רוצה שפלוני יירש. אז הוא אומר, גם כן, ברור שבסיטואציות כאלה, הבנים, בין אם הוא אמר לשול מתנה, בין אם הוא אמר שתק, או לא אמר כלום, תמיד הבנים יורשים בתורת ירושה, וירושה אין לה הפסק, ואין לה אחריך כלום. זה ברור. אומר הרי מיגש, כאן הבעיה בסוגייתנו היא אחרת. שהוא בכלל לא נתן להם את הכל. מראש הוא נתן להם רק שקל לשבוע. כיוון הפוך מזה של הרשב"א. כן? אתם זוכרים שברשב"א אמרנו שהוא לא נתן להם שקל לשבוע, נתן להם הכל רק במקצב של שקל לשבוע. הרי מיגש אומר לא כך. הנה. אבל הכה, כיוון דלא אמר לו נכסי יהיו לבניי ליתן מהם שקל בשבת. אילו היה אומר ככה, נכסי לבניי ליתן מהם שקל בשבת, אז הוא נתן להם את כל הנכסים עם המקצב של השקל השבועי. אבל אמר להם, תנו שקל לבניי בשבת, הוא דקאמר, איש דקח דלא אקנינו מנכסי אלא שקל בשבת בלחות. כל מה שהוא נתן להם לבנים רק שקל. זאת אומרת, אם ניקח את הנכסים של האב, אמרנו שהוא מיליארדר, נכון? האב נתן לבניו שקל לשבוע, הבנים יחיו עוד 10,000 שבועות, אז מגיע להם 10,000 שקלים. אבל נכסי האב הם 5 מיליארד, מה עושים עם שאר הנכסים? אומר הרי מיגש, ושארה להנו אחרים ודאקנינו לאחר מיתת בניו. את השאר, מוריש, סלש, מקנה, תלוי בתורת מתנה או בתורת פירושה, זה הדיון בסוגיה, כן? לאחרים, לאחר מיתת בנה. וכאן הבן שואל. מה הכוונה של הרי מיגש? אם אני מבין נכון את הרי מיגש, הרי מיגש כרגע טוען את הטענה הבאה. האב, יש לו איקס נכסים, כן? חצי מהאיקס הזה הוא אומר, תנו שקל לבניי, והחצי השני, הוא מקפיא אותו, והוא אומר, אני רוצה שתתנו אותו לאחר מיתת הבנים, תתנו אותו לאחר. זה מה שהוא אומר. נכון? אבל מה קורה עד מיתת הבנים, איפה עומד ה-X הזה? בשוטו של מי עומד ה-X הזה? אז זה מין וקום כזה? רשות האב כבר לא קיימת כי הוא מת. הבנים ירשו רק את חצי איקס הראשון. את החצי איקס השני ירשו האחרים רק אחרי מיטת הבנים. בין מיטת האב למיטת הבנים, מה קורה עם החצי איקס הזה? איפה הוא נמצא? היד רמה שהולך בשיטת הרי מיגש, פתר את הבעיה הזו בצורה אלגנטית. מה הוא אמר? שכשהוא אומר ירשו אחרים תחתיהם, הכוונה, כיוון שלא כתב, ואחריו ירשו אחרים, אלא ירשו אחרים תחתיהם, הכוונה, לכשיתברר הסכום, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה הסכום שישאר לאחר מיתת הבנים, לכשיתברר הסכום שישאר לאחר מיתת הבנים, הרי אני מקנה אותו לאחרים מעכשיו. אז אין כאן וקום. אבל פתרנו את הבעיה, אין כאן ירושה, אין לה הפסק, כי מראש, לפי היד רמה, הוא הוריש את השקל כפול איקס שבועות לבנים שלו, והוריש לשאר האחרים, אם הם ראויים לירושו, אז לבנים אחרים, אם מדובר בתורת מתנה, אז לאנשים אחרים, הוא הוריש את יתרת הנכסים. מובן? זה היה דרמה. זה לא הרי מיגש. כי הרי מיגש אומר בפירוש, לאושארה להנו אחרים, הוא דאקנינו לאחר מיתת בניו. זה אם כן, שהרי מיגש מחדש כאן חידוש עצום, שהרי מיגש מאפשר וקום ירושתי. דבר שעל פניו הייתי אומר שאין דבר כזה. ברגע שהאב מסתלק, הרי גם אם האב לא אמר כלום, ברירת המחדל, שיורשיו הטבעיים ישר יורשים, שאין לא נשאר חלל ריק, אלא תמיד, אותו, מה שהאב נתן או קבע לאן ילך, הוא הולך על פי הקביעה של האב. מה שהאב לא קבע, ילך על פי דין התורה, ליורשים האוטומטיים על פי דין התורה, כך צריך להיות. הרי מיגש אומר, לא. אם האב רוצה שיהיה וקום, אז יכול להיות וקום. עד התאריך ההוא, בתאריך ההוא, הם יזכו במה שלא יזכו. זה דבר קשה. שבעצם יש לנו סוג או מציאות מסוימת של נכסים חסרי בעלות. כן? זה לא הפקר ולא כלום, אלא מין נכסים חסרי בעלות כאלה נמצאים באיזה משהו מאוד מאוד מופשט, אבסטרקטי, עד מיטת הבנים. כמובן הוא זקוק לקביעה הזאת כדי להימנע מהסתבכות עם ההלכה של ירושה אין לה הפסק. כי אם הם יהיו של הבנים, אז הם לא יכולים לעבור לאחרים, ירושה אין לה הפסק. לכן הוא אומר בעצם, הבנים יורשים רק את החצי X א', נניח שאב יניח נכסים A פלוס B, אז A ירשו הבנים, ואת B, האב לא נותן כרגע לאף אחד, ו-B יעבור לאותם אחרים אחרי מיטת הבנים. אבל בינתיים, ה-B הזה, באוויר, סוג של אוויר. זה גם הקושי הגדול בשיטת הרי מיגש, שבגללה, היד רמה חידש שבי זה של האחרים למפרע, כן? ובגללה הרמב"ן יצטרך לחדש חידוש אחר, כי הוא לא יכול לקבל את העמדה הזאת של הרי מיגש, של יהיה פה איזה מין בי חסר בעלים בשלב מסוים. הרעיון שיש לנו כאן זה סוג של, אם תרצו, נכסים, נכסי האב קודם חלוקה, סוג של תפוסת הבית, כן? ועל פי גישת רש"י בבחורות, שגם אותו כבר הבאנו פעם או פעמיים, כן? שרש"י בבחורות אומר שנכסי תפוסת הבית הם בעצם כביכול עדיין ברשות האב. כך אומר רש"י בבחורות, אני מצטט, רש"י בבחורות דף נ"ו כותב כך, כגון שלא חלקו ועדיין תפיסת בית ירושת אביהן קיימת, כדי אמר בגמרא, יכול אפילו קנו בתפוסת הבית, אמור לומר יהיה, אלמה כאביהן דמו, תפוסת הבית זה כאילו עדיין ברשות האב, כאילו שלטון האב על הנכסים האלה נשאר קיים איכשהו עד שהבנים מתים ואז הוא מוריש לאותם אחרים. זאת אומרת, כי הוא יכול להקפיא איזשהו מצב. עכשיו, אני לא נבהל מהקפאת המצב כשלעצמה, פה אני נבהל מהקפאת המצב המכוונת. יש מצב שיש לנו הקפאת מצב, כגון הדוגמה הרגילה שאפשר להביא כ... רעיון שדומה לזה, זה אדם שנשא אישה והיא מעוברת כרגע ואין לו בנים אחרים והוא מת בזמן היותה מעוברת. אז למאן דאמר שאין זכייה לעובר, שעובר לא זוכה במאי אמו, אז כרגע, ברגע מיטת האב, יש מצב המתנה, עד שהאם תלד, ואם האם תלד בן של קיימה, זרע של קיימה, כן? לא משנה בן או בן, זה הזרע היחיד, כן? אם האם תלד זרע של קיימה, אזי הוא יירש, נכון? אבל עד אז זה מין וקום כזה, שם זה וקום הכרחי, אין לי ברירה, נכון? כאן זה לא וקום הכרחי, כי יש מי שימלא את החלל הזה. כי יש כאן בן, יש כאן בנים שיכולים למלא את החלל הזה. אבל האב אומר, אני רוצה להשאיר את זה בוקום עד שימותו הבנים, אז ירשו אחרים תחתיהם. והרי מיגש חושב שזה דבר הזה אפשרי. זה חידושו של הרי מיגש. הגישה האחרת כאן בסוגיה, שבאה להתמודד עם הבעיה הזו, היא שיטת הרמב"ן. אם נשים לב, עד כה, כל השיטות, כולן כאחת, הסכימו שירושה אין לה הפסק, כפשוטו. ברגע שחל דין ירושה, אז הירושה הזאת לא תעבור לאחרים, כי ירושה אין לה הפסק. נכון? הראשון, שלכאורה משתמע ממנו שאולי ירושה אין לה הפסק, זה לא משהו חד משמעי, אוטומטי, אלא צריך לבדוק את הדברים לגופם, זה ברמב"ן. ברמב"ן מעלה את האופציה הזאת. לפני שאני מפרט את עמדת הרמב"ן ואת הנחודה שבה, כיוון שאנחנו הולכים לעסוק עכשיו יותר לאובי הקורה בשאלה של מה משמעות ההלכה הזו של ירושה אין לה הפסק, אני מבקש קודם כל לעמוד על הפירושים הקלאסיים בהלכה של ירושה אין לה הפסק, קודם שנגיע לעמדת הרמב"ן. מה פירוש המושג ירושה אין לה הפסק? הרשב"ם בקוף למד ג' כותב כך: הוא מסביר למה ירושה, כשהוא מסביר את הדין של ירושה אין לה הפסק, אז הרשב"ם אומר: משום שירושה ממשמשת והולכת עד ראובן, והירושה אין לה הפסק אלא ממשמשת עד ראובן כדנפקא לן מקראי בפרקי. זה הדין. אותו הדבר, רעיון דומה, אומר בפירוש בתוספות ריד בסוגיה שלנו בדף קט, תוספות ריד גם הוא אומר שירושה אין לה הפסק מכוח ההלכה שירושה ממשמשת עד ראובן. דהיינו, מה הפשט יוצא? הפשט בשיטה הזאת אומר כך, שברגע שאדם ירש, אז הוא היורש, וכרגע הנכסים הם שלו, ואז אין כבר כוח למוריש להשפיע על זה, כי מרגע שירושה יצא מתחת ידו אל היורש, אז כרגע אם היורש הזה ילך, אז הירושה ממשת והולכת לדרובן, היא ממשיכה להתפשט לדרובן, כך שבעצם אין יכולת לקטוע אותה. מובן? זה הרעיון האחד של ירושה אין לה הפסק. וממילא, לפי זה, כל ירושה שהתחילה להתגלגל, הרי היא מתגלגלת והולכת, ואי אפשר לעצור את ההתגלגלות שלה. מובן? בהגדרה אתה לא יכול לעצור את ההתגלגלות שלה, לא משנה איזה סוג של ירושה, ירושה כזו, ירושה כזאת, אתה בהגדרה לא יכול לעצור את ההתגלגלות שלה. מובן? לכן באמת לפי התפיסה הפשוטה של ירושה אין לה הפסק, כן? ברגע שנכנסת לערוץ הירושה, אין לך יכולת להחזיר את הגלגל לאחר. אולי חשבתי להציע בשיטת רש"י. רש"י אמר בסוגיה בכתובות סמכתת, שאם מתו ירשו אחרים תחתיהם, אם מתו בלא בנים. ושאלו כולם, מתו בלא בנים? בסדר, אז מה? גם אין בנים, עדיין ירושה ממשמשת, זה מתמשך. מה עשה בית יוסף? בא ואמר, אם אין בנים אז גם אין אחים, כן? זה לא כתוב בסוגיה שאין אחים, אבל כך העמיד בית יוסף שגם אין אחים, אז ממילא זה רק אחי האב, אם זה אחי האב, אז זה כבר דרך האב, זה כאילו חזרו נכסים לאב, ולכן לאב יש עוד פעם מה לדבר. כי גם אם הירושה ממשמשת ומתגלגלת, היא מתגלגלת עד האב, ואז האב יכול, זה בזמן, יש לנו פה הנחלה מראש של דבר שלא בא לעולם, שהאב אמור לרשת, זה נכסים שאמורים להגיע אליו, ואמרנו שיש ברש"י חידוש של חלש ריבב של רבי יוחנן במרוקה בדבר שלא בא לעולם, נכון? כך הסבר, על פי הבית יוסף. אבל יכול להיות שרש"י לא מתכוון למהלך המסובך הזה, שכשהבנים מתים ולא בנים, אז גם אין אחים, ואז זה חוזר לאב, והאב... יכול להיות. קודם כל, יכול להיות שיש אחים. אז גם לגבי אחים אתם יכולים להגיד שזה עובר דרך אב. זוכרים שעסקנו בתחילת הזמן בשאלה אם ירושת אחים היא משמוש או ירושה ישירה. נכון? גם בזה עסקנו. אז יכול להיות שעמדת הבית יוסף היא שירושת אחים לא רק יכול להיות, ברור לי שהבית יוסף כאן יש עבור שירושת אח ירושה ישירה ולא משמוש, ולכן הוא צריך להגיע להאב כדי להגיע למשמוש האב. החלק שלו גם דרך האחים הוא יכול להגיע למשמוש האב. טוב, לא נאריך בזה כרגע, יש על זה מחלוקות בעניין הזה. אבל נדמה לי שכוונת רש"י היא אחרת לגמרי. לדעתי כוונת רש"י ירושה אין לה הפסק, הוא לא נזקק לרבי יוחנן בן ברוקה של האב זוכה מחדש וכו'. לא לזה הוא נזקק. ירושה אין לה הפסק לדעת רש"י. היא בערוץ הירושה המרכזי. הכוונה היא שנכסים שהתחילו להתגלגל כלפי מטה אינם חוזרים למעלה. דהיינו, אם הבן כבר ירש, כן? אתה לא יכול עכשיו לא להגיד, הנה פתאום, האבא פתאום יכול עוד פעם לתפוס את החבר'ה ולהגיד, אני רוצה עכשיו למישהו אחר. אין דבר כזה. ברגע זה בא לבן, זה ממשיך. אבל מה קורה עם הבן? אין לו בנים. זאת אומרת, הירושה לא יכולה להמשיך למטה. ירושה כזאת יש לה הפסק. עכשיו אני כן יכול לחזיר למעלה, ויכול האב להחליט משהו אחר. לא בתורת. כיוון שברירת מחדל, גם אם נניח יש אחים וגם אם נניח שירושת אח ירושה ישירה, לא על ידי האב. מובן? שם עדיין רש"י סובר שירושה כזאת יש לה הפסק. ההסבר הוא שירושה שאין לה הפסק היא רק בערוץ הירושה המרכזי של המשך השושלת של מעבר הנכסים בצורה הטבעית. ברגע שנכסים כבר לא יכולים לעבור, להמשיך לעבור בצורה הטבעית, כן? אז יכול להיות שירושה כזאת יש לה הפסק, ויוכל לאב עכשיו להגיד, אני עושה רה-ארגון, רה-חלוקה מחדש, ואני רוצה לעשות מהלך חדש. אולי זאת כוונת רש"י. אתם יודעים שהכי טוב זה להציע פירושים ברש"י, כי הוא תמיד נותן לנו רק שתי מילים, ואז אתה יכול לומר בו ככל אשר תחפוץ. אבל אני רק מציע לכם כאן את שתי האפשרויות האלה שעולות כאן. או דרכו של הבית יוסף בהבנת רש"י, כן? כמו שהסברנו אותה כבר, או הדרך האלטרנטיבית שאני מציע כאן, ואז על פי הדרך שאני מציע כאן, המשמעות של ירושה אין לה הפסק, זה לא שירושה ממשמשת והולכת עד ראובן, כמו שרשב"ם אמר, כמו שהתוספות ריד אמר, כן? יכול להיות שירושה אין לה הפסק בשיטת רש"י. הכוונה היא ירושה בערוץ הראשי של ירושה, ערוץ הראשי של ירושה, שירושה זה הערוץ הזה, אבות, בנים, נכדים, נינים וכו'. כן? בערוץ הזה ירושה אין לה הפסק. אבל אם היא נחסמת שם, לכן רש"י לא, בית יוסף יקשה, למה רש"י אומר שמתו הבנים בלא בנים? היה צריך לכתוב, מתו הבנים בלא יורשים. מה זה מתו הבנים בלא בנים? כך שואל הבית יוסף שם. לפי דברינו, לא, זה ברור שרש"י רק מתכוון בלא בנים ולא בלא יורשים. כי יורשים אחרים קיימים. אבל הם לא מעניינים אותי. כי בהלכה של ירושה אין לה הפסק, מה שחשוב לי זה הבנים. נכסים שנמצאים אצל הבנים, להם אין הפסק. ואם יש נכדים, זה ילך לנכדים. אבל אם אין נכדים, לא. כן. מה? אם אני מבין, אני מבין שאתה מדבר על נכסים של הסבא. כן, נכסים של הסבא, כן, עקרונית כן, על פי אותו עיקרון, כן. זאת אומרת, אם אתה אומר נכסיי לבניי, כן, ואחריהם לפלוני, אז אם מתו הבנים והיו נכדים, כן, אז הם עוברים לנכדים ואין לאחריך כלום, כן? רק פה שאלה, עכשיו, האם ואחריך לפלוני, האם זה מתכוון גם אחרי אחריך או מתכוון אחריך? זה כבר תלוי בלשון, איך תפרשת לשונו. ואם הוא לא אמר אחריך אלא אמר, ואם מתו ירשו אחרים תחתיהם, כן? אז כאן לדעתי הרבה יותר פשוט לי, שאם מתו, שוב, גם פה יש בעיה לשונית, אבל אני אשה, הוא יאמר דברים, מכוונים אפילו. כן? אם ימותו נכדיי בלא בנים, חלילה, כן? אז ירשו אחרים תחתיהם, לדעתי זה יהיה בסדר. לפי, על פי אותו עיקרון, מסתבר לי שזה לא צריך להשתנות ממה שאמרתי כרגע, אם אני צודק בכלל בהבנה הזאת. טוב. עד כאן, כמו שאמרתי, כן.
שאומרים שאין לו בנים, ותמיד בשעת האמירה של האב, הנתינה, או בשעה של...
לא, בשעה שבפועל, כשהבנים מתים, יש להם מתים עם בנים, אם מתו בלא בנים, הכוונה, אותם בנים של האב הנותן, האם מתו בלא בנים. אם יש להם בנים בשעת מיתתם, אז בניהם ממשיך, הירושה ממשיכה עליהם. זאת הכוונה.
אם יש להם כוונה, אפשר להגיד שזה תלוי בשעת האב הנותן.
לא, זה לא תלוי בכוונה, כי ירושה אין לה הפסק ודלא תלויה בכוונה, ירושה אין לה הפסק תלויה במציאות. בנים שירשו, הם, הירושה ממשיכה אצלה, מתגלגלת אצלה. עכשיו, השאלה רק אם ממשמשת עד ראובן, כמו שהתוספות והרשב"ם אומרים, ואז זה אומר שירושה אף פעם לא נפסקת, כן? או שירושה ממשמשת אצל בנים, אצל בנים להם בערוץ הירושה המרכזית. אז כל עוד אתה יכול להפעיל אותו, אתה מפעיל אותו, אם אתה לא יכול להפעיל אותו, אז יכול האב לעשות תרי ארגון, זה חלוקה מחדש, אתה יכול להגיד, אני לא רוצה, אני נותן, הלכתי בערוץ הזה, אם הערוץ הזה יתקע, כן? אם מתו, ירשו אחרים שלכם, זה מה שוב. טוב. עכשיו נחזור לשיטת הרמב"ן. הרמב"ן אומר כך, והקטקה שלי, כיוון דאמרינא ירושה אין לה הפסק, אלמא אין מקבל מתנת שכיב מרע קונה, אלא עם גמר מיתה. הכל שלא קנה בשעת גמר מיתה, אלא לאחר זמן אינו בדין שיקנה לפי שחלה עליו ירושת תורה של יורש. ורחמנא אמר אין לה הפסק. כל שקנה אחד אלו אקנה למידה, לא בשל מתנה ולא בשל ירושה, אלא שבקה למילתא סתם. ואמר נכסים אלו ירשם פלוני אחריך. דאמרינן כיוון דלא אף כן לירושה, דאחריך כאמר, לא אמר כלום. באשתא בדקה שאז יתנו שקל לבני בשבת, אף על גב דלא אקנה להן אלא שקל, מכל מקום לא אמר אלא אם מתו ירשו אחרים, ואחרים ודאי לא ירתם לא זכו אלא לאחר שמתו בניו. וכיוון שכן כבר חלה ירושה בבנים בסתם עד שימותו. באותה שעה יבוא אלו לירש, ואבל על למעבר ירושה אין לה הפסק. ויש לומר, ואפשר לומר, דלא דייקינן בקולהי, אלא התורה נתנה רשות לאב להנחיל מעטה לכל מי שירצה, ולהעביר מן היורש, וכן בכלל זה נתנה רשות להנחיל לאחר זמן, וירושה עוברת ונסקת מן היורש, ורב אחא בר איביא בן חסאי לך דווקא כאמר, לכיוון דהתחיל בירושה דתורה ונחילו בה, שוב אינה נפסקת ממנו, הלקח בשותק ואומר סתם אם מתו בניו ירש פלוני, זכה בהם וצריך עיון. אז אמנם הרמב"ן מסיים בצריך עיון את דברם, אבל בואו נבין את יסודות שיטתו. קודם כל בעובדה, אני אגיד מה שאומר הרמב"ן. הרמב"ן מחלק בין שני סוגים, בין שני מצבים של ירושה. הרמב"ן אומר, יש ירושה שאדם מנחיל להדיה, ויש ירושה שהיורש יורש ממילא. פירוק של דברים. יכול אב לבוא ולהגיד, פלוני בני ירש כך וכך. זאת הנחלה מפורשת. יכול אב להגיד, אחריך ירש פלוני. אז לא אמרתי שום דבר על מה שיקרה בשלב הראשון, רק אמרתי מה אני רוצה שיקרה בשלב השני. השלב הראשון מתרחש מאליו. ברגע שהאב מת, אז בניו יורשים אותו, זאת הירושה הטבעית, זאת ירושה דממילא. אומר הרמב"ן, בירושה דממילא יש לה הפסק. ירושה מכוונת, דהיינו אם הנחילו האב, להנחלה של האב אין הפסק. זה עיקר דברי הרשב"א, עיקר דברי הרמב"ן, בתמצית. מה הבסיס, מה הסברה במהלך הזה? מה זה משנה, הרי כך או כך זאת ירושה של תורה. בין אם אתה מנחיל ואתה אומר לו תירש, ואפילו, אגב, אצל הרמב"ן גם אמרת לו תירש בדיוק כמו דין התורה, רק אמרת לו תירש כמו דין התורה, גם אז אין לזה הפסק. אבל אם הוא ירש מאליו את דין התורה, יש לזה הפסק. את זה אפשר להפסיק. למה? אני אתן כרגע את הפירוש היסודי והפשוט. לאחר מכן אולי נציע גם כיוונים נוספים אולי. נאמר כך. כשאב מוריש, אזי מדובר פה בירושה ממשית. ירושה ממשית אין לה הפסק. אם אמרת, ירש פלוני, בני, כך וכך, אז זאת ירושה ממשית. ירושה כזאת אין לה הפסק, היא מתגלגלת והולכת ונמשכת, זה ברור. אבל כשאדם לא אמר כלום, אם אדם אמר, אחריך ירש פלוני. או כשאמר פה בצלם הסוגיה, תנו שקל לבניי בשבת, וימתו ירשו אחרים תחתיהם. בעצם מה שהוא עשה בפועל, האב, הוא עשה שני דברים. הוא נתן לבניו את A, ולפי הרמב"ן זה בתורת ירושה ולא בתורת מתנה. גם אם אמרתנו, כי ברואים לירשו זה בתורת ירושה, נכון? אוקיי? אז בניו ירשו את A בתורת ירושה, ואת B הוא רוצה לתת לאחרים לכשימותו הבנים. אלא מאי? שאין וקום. נכון? אז B בינתיים, מי יורש את זה? הבנים. או אם אב אמר, אחריך ירש פלוני. בעצם מה שאב אומר, מה שמעניין אותי זה שאחריך אני רוצה שפלוני ירש. כן? ועד אז מה יקרה? שוב, אין וקום. אז מה יש? הבנים יורשים, אוטומטית. ירושה שמבחינתו של האב היא רק סוג של ברירת מחדל כדי למנוע וקום, היא לא ירושה ממונית ממש. שהבנים יורשים ולכן לא תהיה לה הפסק. ירושה כזאת, אומר הרמב"ן, יש לה הפסק. כיוון שבסיטואציה כזו, הבנים אינם זוכים ממש בנכסים, לפי ההבנה הזו, אלא כברירת מחדל. וכברירת מחדל, נכון, תיאורטית, אם הם ישתמשו בהם, ישתמשו בהם. במקרה שתנו שקל לבניי, הם לא יכולים להשתמש כי הוא הגביל, הוא אמר, אני לא רוצה שישתמשו יותר משקל לשבוע. כן? אבל אם הוא אמר רק אחרים, אחריהם ירשו, אז מה תשתמשו? תשתמשו, אבל זה בגלל שזה ברירת מחדל, אבל מה שלא השתמשתם, אני לא התכוונתי לתת לכם, אני עיקר כוונתי זה לתת לפלוני. ירושה כזאת שירושה וממילא יש לה פסק. אני רוצה להבהיר פה שני דברים. כי בדברי הרמב"ן יש פה עוד חידושה. לכאורה, איך אני יכול בכלל להגיד, אם אין ברירה, ויש, וברירת המחדל היא שהבנים כבר יורשים, איך אני בכלל יכול להרחיב למישהו אחר אחר כך? הנקודה הבסיסית היא שעמדת הרמב"ן היא שכמו שיש אפשרות להרחיב בהתחלה של רבי יוחנן בברוקה, אני יכול להרחיב בין הבנים בכל הנכסים? אני יכול לעשות את זה? כן. נכון? בין הבנים אני יכול להגיד שבין הבנים חל הכל. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה אני יכול להגיד ש-50% מהנכסים ירשו על פי הכללים הרגילים. וה-50% האחרים אני רוצה לתת לבין הבנים. גם זה אפשר. כן? אני יכול לעשות או את כל הנכסים תחת גג אחת. אני יכול לעשות חלוקה, 50% מהנכסים ילכו על פי רבי יוחנן בברוקה, 50% מהנכסים ילכו על פי דין תורה. אני יכול לעשות כך. הרמב"ן סבור שעקרונית אב יכול להנחיל בהנחלת רבי יוחנן מברוקה גם לא בחלוקה של כמות של הנכסים, חצי מהנכסים יוקח, חצי מהנכסים יוקח, אלא גם בחלוקה של זמנים. דהיינו, יכול להגיד שהוא רוצה שיורש מסוים יזכה בהם מיום מסוים. שעל פי הכלל של רבי יוחנן בברוקה, יש גם הנחלה שהוא יכול להגיד שמזמן מסוים הוא רוצה להעדיף אותו. עד אותו זמן הוא לא רוצה להעדיף, אבל מזמן מסוים הוא רוצה להעדיף. גם זו אפשר. זאת אומרת, מה שהוא יכול להגיד, אם מתו ירשו אחרים תחתיהם, העצם הזכות לומר את הדבר הזה, זה חלק מרבי יוחנן בברוקה. אף על פי שזה חלק אז ולא עכשיו, אבל זה רבי יוחנן בברוקה, שאדם יכול להתחיל בהנחלה גם של חלוקה של זמנים. אבל מה שקורה בינתיים עד אז, זה בעצם אתה אומר, עד אז אני ירושה רגילה. אבל זה לא ירושה שאני מורש. זאת ירושה שהיא ברירת מחדל. בירושה שהיא ברירת מחדל, יש לה הפסק. כי היא לא מכוונת אל היורשים. כן? כי היא בעצם מראש, כיוון שלאב יש זכות הנחלה, יש זכות הנחלה לאותו חלק מזמן מסוים, אז אותם, אם האב כבר הנחיל את הנכסים האלה עכשיו למישהו בצורה מפורשת, על אותו נכס אין לך זכות הנחלה כפולה. הנחלת כבר גמר. אבל אם מה שאתה רוצה להנחיל זה רק מתאריך מסוים, ירשו אחרים תחתיהם, מאותו תאריך אתה רוצה להנחיל. ממית הדבנים אתה רוצה לעשות את ההנחלה של רבי יוחנן בברוקה. זה אתה יכול לעשות אז. בינתיים יש ברירת המחדל שלא יהיה כאן ואקום, אלא שזה יהיה לבנים האלה. פה, כשמדובר בברירת מחדל, אז ירושה שנובעת מברירת מחדל, יש לה הפסק. הסברה בזה היא, אני יודעתי, כן, שיש הבדל בין ירושה מכוונת, כן, שהיא ירושת הנכסים, שהיא באמת מתגלגלת, היא באמת נמשכת. ירושה כזאת שהיא ברירת מחדל, כיוון שאני אמרתי שרבי יוחנן בן ברוקה, זה הדין הבסיסי, שרבי יוחנן בן ברוקה אומר, מאפשר לי גם לתת אותם לפי הבנת הרמב"ן, זה החידוש שלו, שאני יכול לתת אותם לא רק מיד, אלא אני יכול לתת אותם גם מתקופה מסוימת, כן? כיוון שזה הכוח הבסיסי שלי בירושה, אז נכון שבינתיים חייב להתמלא בוואקום משהו מסוים, זה נכון. אבל כיוון שהוואקום הזה שמתמלא כרגע, הוא רק וואקום של ברירת מחדל, כן? ירושה כזאת היא בת הפסקה. אולי הרמב"ן רואה זה כחלק מהחידוש של רבי יוחנן בן ברוקה, שאני יכול להתחיל למי שאני רוצה. מובן? זה לעניות דעתי, אולי, הפירוש הכי נוח בשיטת הרמב"ן. אני רוצה להציע גם פירושים נוספים בשיטת הרמב"ן, אבל הפירוש הזה שהצעתי הרגע, נהיה לי הפירוש היותר פשוט בדעתו. יש מקום לדבר על כך שיכול להיות שהדברים קשורים ליסוד הדין של הבנת ההלכה של רבי יוחנן בן ברוקה. רבי יוחנן בן ברוקה אומר שאדם יכול להנחיל לבן בן הבנים, אח בן האחים, לפי ההבנה שנצטקה להלכה, לא על פי החלוקה של תורה. אדם יכול, והיה ביום הנחילות בנם, לומד מן הפסוק שאדם יכול להעדיף בין בין הבנים וכו'. יש שאלה גדולה בדין הזה, האם רבי יוחנן בן ברוקה אומר את דינו כהלכה בנכסים, דהיינו שיש כוח לאב להקנות את הנכסים או להוריש את הנכסים שלו לבן מסוים ולא לבן אחר, להעדיף בין בין הבנים, או שאולי רבי יוחנן בן ברוקה לא מדבר על זכות של האב לפעול בנכסים, אלא על זכות של האב לפעול בקביעת שם יורש. לאב יש הזכות מבין כל היורשים שיהיה פוטנציאלים שקיימים בתורה, להגיד זהו היורש שלי ולא אחר. מובן? שתי האפשרויות, אני כאן, אני חושב שאם עסקתם ברבי יוחנן, אמרו כאן מסתום, שתי האפשרויות האלה נידונו בשיעור. אז פה אני אומר כך, יכול להיות שאם מדובר בכוח של אב להעביר נכסיו, על פי רבי יוחנן בן ברוקה, אולי זאת החלוקה שעושה הרמב"ן. אומר הרמב"ן, נכס שכבר העברת אותו, שהנחלת אותו, אם אמרת פלוני בני ירש סכום כזה, אמרת בפירוש, נכס כזה אתה כבר לא יכול להפסיק אותו, כי כבר הנחלת אותו. ברגע שהנחלת אותו, פקע כוחו של האב מן הנכסים. שם אתה כבר לא יכול להגיד, אני רוצה להפסיק את זה כשימותו הבנים או משהו כזה. זה לא שייך. אבל נכס שלא העברת אותו בפירוש, אף על פי שכרגע הוא אצל הבנים. אבל אם לא העברת אותו בפירוש, אז הבנים כביכול ממשיכים לאכול אותו מכוחך. כוחך עדיין נמצא בנכסים. הנכסים האלה שעדיין יש לך כוח עליהם, אותם עדיין לא יכול להפסיק. אתה יכול להגיד, במות הבנים, אני רוצה שמישהו יחל ירש. ירושה כזאת יש לה הפסק. אולי יש מקום להציע הצעה דומה גם לפי ההבנה האלטרנטיבית ברבי יוחנן בן ברוקה, שמדובר בקביעת שם יורש. שאולי ירושה אינה הפסק לפי הרמב"ן, זה רק שאם קבעת שהוא יורש, נתת לו שם יורש על נכסים אלו, כן? אתה כבר לא יכול להפקיע אותו מהיותו יורש. הוא היורש, ומרגע שהוא היורש, משם נחלה ממשמשת. שם זה כבר התפשט. אבל אם הוא ירש בירושה דממילא, ולא אתה הורשת לו, אתה לא קבעת אותו כשם יורש. אז בדיוק, התורה קבעה שם יורש, התורה קבעה יורשים. אבל יכול להיות שהתורה נתנה לי זכות לקבוע יורשים. וכל עוד אני לא קבעתי יורש לגבי רכוש מסוים, לגבי חלק מן הרכוש, עוד לא קבעתי מי יהיה היורש, מי הוא שם יורש, למי יש שם יורש, שם יורש על הנכסים האלה, אני יכול לקבוע את זה גם בשלב מאוחר יותר. גם אם בינתיים הוא ירש בירושה דממילא, כן? זה החידוש רבי יוחנן בן ברוקה. מה אנחנו שונה לחלוטין? אנחנו מוצאים הנתיבות. או להסביר את שיטת הרמב"ן, למה בירושה דממילא יש לה הפסק, ובירושה שאדם מוריש בידיים אין לו הפסק, מסביר על פי עיקרון אחר שונה לחלוטין מה שפירשנו בשיטת הרמב"ן. תכף אני אומר לכם את דברי הנתיבות, אבל אני רק רוצה לציין מראש שלדעתי, לעניות דעתי, הנתיבות מוציא את דברי הרמב"ן מפשוטם במובן מסוים, שפשטו דברי הרמב"ן, שהרמב"ן מדבר מצד ההלכה של רבי יוחנן בן ברוקה. זה פשוט דברי הרמב"ן. הנתיבות מוביל את דברי הרמב"ן אל הכיוון של מתנת שכיב מלח. והוא רוצה לטעון כך. בעצם בכל מתנת שכיב מרע יש לנו מצב שהתחילה ירושה וירושה מופסקת. כל מתנת שכיב מרע זה המצב. כי ירושה, מתי אדם יורש? מתי חלה ירושה? ירושה דממילא, מתי חלה ירושה? עם המיטה. עם המיטה. איך אמרת? למה? עם המיטה. מתנת שכיב מרע מתי חלה? לאחר המיטה. יש תשובת רשב"א, ג' קוף קב, אתם יכולים לראות אותה, תשובת רשב"א מפורשת, זה מופיע גם ברמב"ן כמה פעמים, מופיע בכמה ראשונים, אבל הרשב"א עומד על הרשב"א בתשובה ג', חלק ג', סימן קוף קב, אומר את זה בדברים האלה בצורה מפורשת, להדיא, שמתנת שכינה חלה לחריטה. יוצא שבעצם בכל מתנת שכינה, מה יש לנו? אם המיטה מקהילה ירושה הטבעית, כן? ובאה מתנת שכינה ועוקרת ממנה. שם אין לי בעיה, זה בדיוק תקנת חכמים. חכמים תקנו שמתנת שכינה תוכל לפעול ולעקור ירושה. אומר הנתיבות, כן? על זה, על ההלכה הזו של מתנת שכינה, מבוססת עמדת הרמב"ן. כיוון שמי שמצווה כרגע הוא שכינה, כן? אז באומרו אחריך, אם הוא כבר הוריש כרגע בעצמו, אין לו יותר מה לעשות. אבל אם הוא לא הוריש, כי אם הוא הוריש, הוא כבר לא יכול לתת את הנכסים האלה במתנת שכינה. אבל אם הוא לא הוריש בעצמו, הוא יכול לתת במתנת שכינה. וכל מתנת שכינה מפסיקה ירושה. אבל מתי אדם יכול לתת במתנת שכינה? איזה נכסים הוא יכול לתת? רק בנכסים שלא הוריש אותם בפירוש. מה שכבר הוריש בפירוש לא יכול לתת במתנת שכינה. גם לא יכול לתת אותו שקל פעמיים, גם פעם בתור ירושה, גם פעם בתור מתנה. לכן, מה שהוריש האב בפירוש, על זה ירושה אין לה הפסק. מה שהוא לא הוריש בפירוש, מאיזה דין זה אמור להיות מורש? לפי הנתיבות, דין מתנת שכינה. מדין מתנת שכינה, מתנת שכינה תמיד מפסיקה ירושה. אני אקרא לכם את השונות של הנתיבות. תסתכלו בנתיבות בדף שיש לכם. דלדעת הרמב"ן שכתב בסעיף קטן א' בנתיבות. דלדעת הרמב"ן בשורה הרביעית שם. דלדעת הרמב"ן שכתב דווקא כשהמוריש הוריד עול הנכסים כגון שהמים נכסי לך. אז אמרינה ירושה אין לה הפסק. ועיין בתשובות מעריט חלק חוש המשפט פירוש דבריו. אבל כשבא יורש מחמת סתם ירושה דאורייתא, מהנה מתנת שכינה לאחריך אפילו לאחר זמן, שאין המקנה שוב בעולם. ואתה מבואה בתשובת הראש, לכל מתנת שכינה לאיתה למקנה בעולם, בין למען דמר עם גמר מיטה, בין למען דמר לאחר גמר מיטה, שמה כן מהנה באחריך? למה לי שהקניין אחר לקניין מיד אחר מיטה או אחר זמן וכו'. פירושו של דבר בקיצור, עיקר הדברים הוא כמו שאמרתי לכם, יוצא אם כן שלפי ההבנה הזו של הנתיבות, כן, מהלכו של הרמב"ן שירושה יש לה הפסק מבוסס על הרעיון של מתנת שכינה, שבדבר שהוא כבר הוריש אותו בפירוש, אז הוא לא יכול להנחיל אותו במתנת שכינה. דבר שעוד לא הוריש אותו בפירוש, כן? הוא יכול להנחיל אותו במתנת שכינה, וכשהוא אומר, ואחריך יירש פלוני, לפי הבנת הנתיבות את הרמב"ן, מדובר במתנת שכינה. ומתנת שכינה יכולה לעקור ירושה, יכולה להפסיק ירושה. כמובן, יש פה הבדל רק, שבמתנת שכינה רגילה היא עוקרת את הירושה מיד עם חלוטה, כי זאת עם המיטה וזאת לאחר מיטה, אבל זה ממש צמוד, כן? פה הרמב"ן מחדש לפי ההבנה הזאת, כן? שירושה כזאת שהיא ירושה דממילא והאב רוצה לתת מתנת שכינה רק מזמן מסוים, את זה הוא יכול לעקור גם אחר כך. אני אזכיר אולי עוד נקודה אחת ובזה נסיים. יש תשובת הראש בסימן פי א', תשובת הראש הוא דן בסיטואציה הזאת. שימו לב לשאלה ששואל, וזה קשור לדיון שלנו של ירושה יש לה הפסק או לא. ראובן נתן ממונו לשני בניו, וריבה לזה ומיעט לזה, והטיל תנאי במתנתו על מנת שלא יוכל אחד למכור שום דבר מכל אלו הקרקעות, ושלא ימשכנם ולא ייתן עד שיהיה לקטן 20 שנה. ועמד הגדול ומחר מחוזתו קודם שיהיה לקטן 20 שנה. זאת אומרת, אדם הוריש לבניו, בהבנה פשוטה, גם שוב, גם כאן לדעתי, זה אם נבין בצורה מדויקת, אז מדובר פה בירושה שהיא לא מתנת שכיב מרע, אלא בהנחלה של רבי יוחנן בברוקה. זה לכאורה, לעניות דעתי, בצורה פשוטה. בהנחלה של רבי יוחנן בברוקה, אדם ריבה לאחד ומעט לאחר, על פי הדין, שאדם יכול לעשות את זה על פי רבי יוחנן בברוקה, בבין בין הבנים, יכול לעשות את זה, אבל הוא התנה תנאי. אני מוכן להעדיף אותך על פני הבנים האחרים, ובתנאי שתעשה דבר מסוים שלא תמכור בנכסים. והלך הבן ומחר מן הנכסים. אומר, אז שאלה מה קורה אז בנכסים. אומר הראש, יראה שנתן להם בתנאי בעל מנת וכו', זה שביטל התנאי, נתבטלו מתנותיו. ואז מה אומר הראש, מה חוזר הדין? הדין חוזר להלכה הבסיסית. דהיינו, הקטן שלו שינה מהתנאי, קיבל את מתנתו, והוא זכה בירושתו, זה נשאר לו, זה שלו. אבל הגדול שהלך ומחר מנכסים קודם, שמנעו לקטן 20 שנה, כן? הוא עקר את התנאי, כיוון שעקר את התנאי, אז התבטלה מתנתו לגמרי, ואז אותו נכס נשאר בירושה רגילה. אותו נכס יורשים אותו, כיוון שהם שני אחים, גדול וקטן, הם ירשום אותו בשווה. ואם כן בנידון זה אותו שביטל התנאי נתבטלה מתנתו מעיקרו ונשארה מתנתו ביד אביו. ואחרי מות אביו ירשו הוא ואחיו הקטן. ומתנת הקטן קיימת כי לא ביטל תנאו וגם זכה בחצי מתנת אחיו. ואין לומר כיוון שהגדול ראוי לרש לא יועיל שום תנאי להוציא הנחלה מידו. כיוון שהגדול ראוי לרש אפילו אם עקרת התנאי נגיד כבר זכה ירושה אין לה הפסק. כן? אל תאמר את הדבר הזה וזה הסבר למה. לא דמה דעתם המורי שוציא הנחלה מתחת ידו בלא משום תנאי ולא שיער בא לעצמו כלום אלא שציבה שאחרי מות היורש תשוב הנחלה לאחר. זאת אומרת, אם המורי שוציא את נחלתו מידו בלא שום תנאי רק אמר אחריך לפלוני השם, כיוון שהוא קיבל את זה בתורת ירושה מוחלכת רק אמר אחריך, אין מושג לאחריך כי ירושה אין לה עצה. אבל אם אני נותן לך לא בלי תנאי, נותן לך עם תנאי, אם אתה עוקר את התנאי, אז למפריע מתברר שלא לא נתתי לך. אם לא נתתי לך, חוזרים הנכסים להיות ברשות האב, ואז יורשים אותם בשווה. כי כל הירושה פה היא ירושה בטעות. כשאני נותן לך עם תנאי, הירושה היא ירושה בטעות. כן? כי אני התנאתי שלא תמכור. אם אתה מוכר, אז אני לא מוריש. אז כל ההורשה חוזרת לאחור, ואז יורשים מחדש. אם אני אומר אחריך לפלוני, אז זה דבר הלכה של ירושה אלא אפשר. נכון? כל זה בנידון הזה. יש עוד נידון אחד של המורדכי בבא בתרא, שם בסימן תו קופצדיה באחד שנתן מתנה לבנו על מנת שאם ימות בלא זרע שתשוב הנחלה לבנותיו. והשאלה שם, האם אם באמת הוא מת בלי זרע, האם הנחלה שווה לבנותם, או שירושה אין לה הפסק, ומהבן הזה זה יעבור ליורשי הבן, למה, לאחיו, לאחי אביו, אבל לא לבנות. שם המורדכי כותב בפירוש, דעתנאי בטל, דירושה אין לה הפסק. שם לכאורה מסביר הנתיבות את ההבדל הפשוט. יש הבדל בין תנאי שאני מתנה איתך, בתנאי שאתה יכול לעשות אותו, זה תלוי בך. בעצם אז אני מתנה איתך את הירושה. אני אומר, אתה תירש רק אם תעשה כך וכך. ומנהילה אם אתה לא עושה כך וכך, אתה באמת לא יורש. כשאני עושה תנאי, אני יודע שאם ימות ולא עוזר לה, יעבור לחסיד המנות, זה לא תנאי איתך. לא תנאי עם היורש, אני יורש, מה יש לך לעשות עכשיו אם יהיה לו עוזר הראש לבית על ימין. הוא ודאי רוצה שיהיה לו עוזר. אלא אם הוא ימות ולא עוזר, אז בעצם תנאי, אם נלחות ירושה. אני מתנה את זה שאם תמות ולא עוזר, אז הירושה תתפסק ממך ותעבור לבנות. על זה אומרים ירושה, אין להצא. לכן אין כאן סתירה בין הראש לבין המורדכי, כן? לא כל תנאי, התנאי תלוי בפרשנות שלו. אתם מבינים? שאם אני מתנה איתך, אני נותן לך רק אם כך וכך,
אז התנאי הוא איתך, בדבר שתלוי בך אם תקיים אותו או לא, אז אני אומר, אם אתה לא מקיים אותו, ממילא כל מה שאני הורשתי לך הוא בטל, הוא מבוטל, ואז זה בטל למפרע, ולכן זה לא ירושה, זה לא, אני לא אומר כאן, ירושה אין לה הפסק, כי אני לא מפסיק את הירושה, אני מבטל אותה למפרע. כשאתה נותן לבן, אתה אומר, אם הוא ימות בלא זרע, שהירושה תעבור לבנות, כן? זה לא שאתה רוצה לעקור למפרע את הירושה, כי זה לא תלוי בבן, לא התנאית איתו התנאה, כן? כאן אני מפרש שהכוונה היא, שאתה אומר שאם הוא ימות בלא בנים, אתה רוצה שזה לא יעבור ליורשי הבן, אלא אתה רוצה שזה יעבור לבנות. זה מתנה על מה שכתוב בתורה. כי ירושה אין לה הפסד. מובן? אני עוצר כאן.
אז מה שניסינו היום לראות, כאמור, סביב הסוגיה הזו, להבין את ההלכה הזו של ירושה אין לה הפסד, ובהבנות השונות. אני אסכם בקצרה מאוד את הגישות העיקריות שראינו. ראינו או שירושה אין לה הפסק במובן הפשוט של ירושה ממשמשת והולכת את ראובן, דיינו אם הירושה התחילה לגלגל אז היא מתגלגלת הלאה ואי אפשר לעצור את הגלגל. ראינו פירוש ברש"י לפי הצעתי שירושה אין לה הפסק, שהפשט הוא שאין לה הפסק רק כלפי הבנים כשהיא הולכת בערוץ הראשי של ירושה, הערוץ הטבעי של התגלגלות הנכסים בשלשלת הדורות, וכשזה נעצר אז אפשר להפסיק, אולי זו הפשט ברש"י. ועמדנו על שיטת הרמב"ן בפירושים שונים שמחלק בעיקר בין הנחלה מכוונת לבין ירושה דממילא, שבירושה דממילא יש לה הפסק, ירושה לא מכוונת אין לה הפסק, סליחה, ירושה מכוונת, אין לה הפסק, ירושה דממילא יש לה הפסק, וכאן ניצרנו שלושה ארבעה פירושים בזה, עד כאן. תודה.